אנחנו פרשת ניצבים וילך, מתקרבים לראש השנה, אז אנחנו נחבר את הכל ביחד. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אומר רש"י, מה זה אתם ניצבים? מלמד שכינסה משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום אותו להכניסם בברית. יש פה מילה מיוחדת. המילה ניצבים היא מילה שמראה מה?
סמכות.
משהו חזק, נכון? ניצב. יש פה מציאות שאתם ניצבים לפני השם אלוקיכם. אין שום דבר שחוצץ בין ישראל לבין ריבונו של עולם. דרך אגב, בזוהר הקדוש כתוב שמה זה היום? היום הכוונה ראש השנה. כשייך פה, עוד מעט נראה. כשאנחנו חוזרים לפרשת ואתחנן, אנחנו רואים שהעמידה של בני ישראל לפני ריבונו של עולם היא לא הייתה בבחינת ניצבים, אלא בבחינה חלשה הרבה יותר. אנוכי עומד בין השם וביניכם, תשימו לב. אין פה אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, אלא אנוכי עומד...
מתווך.
בדיוק, יש לנו פה מתווך. אנוכי עומד בין השם וביניכם. עכשיו תראו חתם סופר מופלא, שהוא עושה את ההקבלה של שני המקומות האלה. של אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, ואנוכי עומד בין השם וביניכם.
זה היה אז.
נכון.
זה לא היה אותו יום.
בסדר גמור.
אז יש הבדל.
נכון, ודאי שיש הבדל. עם ישראל עלה מדרגה. עכשיו בואו נבין למה עם ישראל עלה מדרגה, ומה המשמעות של המדרגה החדשה. אומר החתם סופר, נקרא אותו בתוכו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם, אלוקיכם כתיב. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. עכשיו שימו לב, כי יראתה מפני האש, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר. זאת אומרת, עם ישראל היה לו פחד מריבונו של עולם, שמע שתי דיברות ראשונות, תפסו את הרגליים, ברחו. על פי מה שקיבלתי ממורי החסיד שבכהונה, הרב נתן אדלר זצ"ל, מורו ורבו של החתם סופר, שכל ימי הרב אין התלמיד זוכה לחזות בתכלית נועמו ראוי לו, כמו שלא זכה יהושע להאיר כפני הלבנה עד אחר סילוקו של משה רבנו עליו השלום, ולא נזכר השראת שכינה על יצחק עד ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק. ויעקב כל זמן שהיה בבית אביו, לא נודע ממנו דבר השם. עד ויצא מבאר שבע, אז ויחלום. והנה השם ניצב עליו. הנה כי כן אומר אני, משה רבנו עליו השלום, אמר להם, אז בהר סיני הייתי אני מעכב שלא זכיתם להתקרב. דברים מבילים כותב פה חתם סופר. בגלל עצם קיומו של משה רבנו, הדבר הזה היווה חציצה בין העם לבין ריבונו של עולם. עם ישראל, כל זמן שמשה רבנו היה בחיים, לא היה יכול להתקרב לריבונו של עולם. רק אחרי שמשה רבנו מסתלק. משה רבנו, אנחנו יודעים, רגע לפני מותו פה. משה רבנו עומד ללכת, פתאום עם ישראל מה קורה לו? ואתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. פתאום מתאפשרת ההתקרבות. אבל היום יום סילוקו, אין שלטון ביום המוות, היו מתקרבים מאוד. וכו' וכו'. ממש, למה? למה זה ככה? אומר החתם סופר, גם הוא מעיד על עצמו, שכל זמן שהוא היה תחת חסותו, של רב נתן אדלר, זכר צדיק לברכה, הוא הרגיש שהוא עצור, וברגע שהוא יצא החוצה והתרחק, פתאום שמו נודע בעולם. למה זה ככה? בואו נביא גמרא. נביא את הרב זצ"ל בעין היה לגמרא הזו, ונבין את היסוד של הדברים. זה לא רק בין רב לתלמיד, זה בין הורים לילדים, זה בהרבה הרבה דברים. אנחנו תכף גם בזוגיות דרך אגב, תלוי איך עושים את זה. זה נכנסת פה לפינה. תכף נראה את הדברים. רבי זיירה, מקור מספר 4. רבי זיירה וכמשתמית מדי רב יהודה. רבי זיירה היה תלמיד של רב יהודה, ורבי זיירה הייתה לו השתוקקות עצומה לעלות לארץ ישראל. אבל מה לעשות שמורו ורבו של רבי זיירה אמר שאסור לעלות לארץ ישראל? כל העולה מבבל לארץ ישראל, אמר רב יהודה, עובר בעשה, שנאמר בבל היובו ושמה יהיו. אבל רבי זיירה אבק המשתמית מרב יהודה, הוא אמר יאללה אני עולה בלי לקבל אישור, דבי למייסק דהרה דישראל. לפני שהוא הלך הוא רק אמר אני הולך לשמוע עוד איזה ממרה אחת ממורי ורבי, לקבל דלק לדרך, ואני יוצא לדרך בלי לקבל אישור. עכשיו תסתכלו את הרב בעין היה. אומר הרב בעין היה, בנפש האדם ישנם אמיתיות כאלה שנקנות לו דווקא על ידי לימוד ועיון. יש דברים שאדם קונה ממה שהוא מקבל מבחוץ. אדם מגיע לבית מדרש, לומד תורה, מקבל כל מיני דברים מבחוץ ממורו ורבו. אבל ישנן גם אמיתיות שנעוצות בעומק הנפש. יש דברים שאתה כבן אדם, הם קיימים אצלך, בין אם תרצה ובין אם לא תרצה. אתה לא מקבל אותם מהרב, הם קיימים אצלך. יכול להיות שהנתונים שאתה מקבל מבחוץ יעזרו לך להופיע את הדברים האלה בצורה טובה יותר. אבל זה דברים שקיימים בך. ממשיך הרב וכותב שהדברים האלה הם נעלים מכל לימוד וכל הוראה. כל היחס הגדול שיש בין הרב אל התלמיד הוא מוקף בגדר אותם הלימודים שמקורם הוא הלימוד והשינון. אבל אותם הלימודים שנקבעים בליבו ובנפשו של אדם מצד טבע הנפש האלוקית, שיש במעין קדושתו של אברהם אבינו עליו השלום, שלא היה לו רב, ועשה הקדוש ברוך הוא שתי קהיליותיו כשני רבנים. אצל אברהם אבינו הכל נבע מבפנים. נעצור רגע כאן וננסה להסביר את הדברים ולהרחיב אותם. אנחנו לפעמים מגיעים למקום ואנחנו עכשיו באים לקבל נתונים מבחוץ. אדם מגיע למקום, אפילו בואו נקח מקום עבודה. שמו אותו במשבצת מסוימת. הוא נמצא במשבצת הזו, אבל הוא מרגיש שכל הזמן משהו בוער בו. נמאס לו להיות תקוע במקום שבו הוא נמצא. הוא רוצה להתקדם, אבל הסביבה החיצונית הרבה פעמים לא מאפשרת לו את ההתקדמות. למה? כי יש מסגרת, אתה כפוף לחוקים של המסגרת, לא כל אחד פורץ עכשיו, לאט לאט הכל מסודר. אז הרבה פעמים האדם נמצא בתוך סתירה בין מה שהוא מקבל עכשיו מבחוץ, והוא צריך לקבל מבחוץ, לבין התשוקות הפנימיות והרצונות הפנימיים שלו שהוא רוצה לבור החוצה. ותשימו לב שהרבה פעמים זה מה שתוקע אותנו בחיים. אנחנו, יש הרבה דברים, זה מסוכן להגיד הרב תוקע אותי. הרב לא תוקע אותנו. אבל יש שלב שבו נטבע מהאדם מה? היית במקום, קיבלת את הנתונים, עכשיו תפרוץ החוצה. וכן בכל מקום ומקום. יש שלב שאנחנו מקבלים, אבל יש שלב שאנחנו צריכים לפרוץ. ואת הצעד הזה של הפריצה, הרבה פעמים אנשים לא מצליחים לעשות.
זה מה שמצופה ממנו.
מצופה ואנחנו לא מצליחים. יש אנשים, תסתכלו רגע במקור 7, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כל זמן שהאדם נמצא תחת הוריו, הרבה פעמים, יש הרבה דברים שהוא רוצה לעשות, אבל הוא לא יכול לעשות. למה? כי ההורים לא מאפשרים, כי להורים אכפת שהילד, מה אומרים על הילד שלהם, איך הוא מצטייר בחברה, אז אומרים לו, תשמע, זה לא טוב שלעשות, אנחנו לא רוצים שתעשה ככה. אנחנו, אפילו בשידוחים, עם הבחור הזה אני מוכנה שתתחתני, ועם הבחור הזה לא. אל תיזה, יש איזה משהו שתוקע אותנו. באה התורה ואומרת, אתה רוצה להקים בית בריא? אתה צריך לקיים את על כן יעזוב. מה זה על כן יעזוב? תשתחרר. ההורים היה שלב שהיית זקוק, אתה קיבלת מהם הרבה הרבה הרבה, עכשיו מה נתבע ממך? עכשיו נתבע ממך להקים את המשפחה שלך. זה לא אומר שמנתקים קשר חס ושלום, אבל ברור שהקשר המחייב הוא קשר אחר לגמרי. הקשר של הכבוד נשאר בדיוק כמו שהיה. הקשר של היראה נשאר בדיוק כמו שהיה. כבד את אביך ואת אמך, זה גם לפני החתונה ולא פחות אחרי החתונה. אבל המקום המחייב של להיות בדיוק באותו דפוס ובאותה התנהגות, זה צריך להשתחרר. ואם מישהו יביא לתוך המשפחה, על הגב שלו, הוא יביא גם את ההורים שלו, והכלה תביא את ההורים שלה, סיסו ושמחו מה שיהיה. כן. יפה מאוד. יפה מאוד, הכניסה לזרים אסורה. יפה. תראו במקור מספר 6. ויאמר השם אל משה, אין קרבו ימיך למות, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד. על הפסוק הזה אומר האור החיים, מה זה והתייצבו? כאן ציווה שיתנהג יהושע בשררה לפני משה. והוא אומרו והתייצבו, לשון מינוי ושררה. מתי למשה רבנו מתאפשר לנהוג בשררה? מתי ליהושע, סליחה, מתאפשר לנהוג בשררה? כשמשה עומד להסתלק מן העולם. תשימו לב שברגע שמשה הולך, פתאום יהושע מתחיל לפרוח. יש דברים שתוקעים את הפריחה. לא בהכרח שהתקיעה היא לא טובה. יש תקופה שבה בן אדם צריך להיות עצור, שבה בן אדם צריך באמת לשים לו גדרות, לא לתת לו לפרוץ. דיברנו קודם, ילד גדל בבית, חשוב מאוד, אם הילד היה מנסה לפרוץ בשנים הראשונות, בכיתה ג' ד' ולעשות מה שהוא רוצה, לך תדע מה היה יוצא מהבן אדם הזה. אבל החוכמה זה לדעת מתי יגיע הזמן להוריד את הגדרות, ולהתחיל לגדול. מה אתה שואל אותי? בואו נסתכל על ילד אחד שהתנהל קצת שונה מכל האחים שלו, ובגלל זה הוא הגיע לגדולה. יוסף הצדיק, לפעמים יש לנו מחויבות חברתית, מה שנקרא טקט חברתי. יוסף, הוא התנהל קצת שונה ממה שמצופה באדם בתוך חברה. הרבה פעמים כל הנורמות וכל הסטיגמות וכל הדברים האלה, זה גם תוקע לנו את החיים. יוסף הצדיק בא וחולם חלום. אדם עם טקט, סליחה שאני אומר שיוסף היה בלי טקט. יוסף היה עם טקט, אבל יוסף היה משהו אחר. אדם עם טקט שרוצה להתברג בתוך החברה בצורה נכונה, לא הולך ומתחיל לספר את החלומות האלה. והוא בא לאחים שלו ומרגיז אותם. והם באים ליעקב אבינו, ויעקב אבינו נוזף בו נזיפה. ומה הוא אומר לו? ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו. על מה הוא גער בו? שמע, יוסף, יש דברים שלא אומרים. זה לא מקובל עכשיו לומר. אתה מבין שיש כללים חברתיים איך להתנהל. ואביו שמר את הדבר. יושב ומצפה, היה ממתין ומצפה מתי יבוא. יעקב קלט שפה מולו עומד בן אדם שהוא פורץ. יוסף הצדיק לא היה כבול כמעט לשום נורמה חברתית. אפילו במצרים. יוסף הצדיק התנהל בצורה כזו שהוא אמר דברים שבאורח פלא כולם נענו. תעשו ברית מילה, תעשו זה, תמכרו את עצמכם לעבדים. התנהלות כזו של אדם שפורץ. ודווקא בגלל הכוח הפריצה הזה והחוסר מחויבות, השיעור הזה הוא מאוד מסוכן. אנחנו לא באים לומר בשיעור הזה שאין לנו מחויבות לטקטים חברתיים, אין לנו מחויבות לנורמות החברתיות, יש לנו מחויבות, אבל אדם צריך לזהות מתי מגיע שלב שבו הוא צריך להוציא דברים שנמצאים אצלו, ולא כל הזמן להסתכל מה חושבים עליו, ומה יגידו, ומה פה, ומה שם. זה דבר שמאוד מאוד יכול לתקוע. בואו נראה, תראו במקור מספר 10. ויהי בשומו הדברי העלה הזאת, והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות ערבה, את הצמע. מה זה מתברך בלבבו? אומר הקוצקר, תראו במקור 11, אומר האדמור מקוצק זצל, לפעמים שואלים יהודי, למה אינך בא להתפלל? למה אינך שומר שבת וגם לא מניח תפילין? ומה הוא עונה? לא נורא. גם אם איני כזה צדיק, גם אם איני מניח תפילין כל יום, גם אם איני שומר שבת כהלכתה, אבל העיקר הלב. בלב אני יהודי. אומר הקוצקר, הוא מתברך בלבבו. בלב היהודי החם שלו. עכשיו אתה יכול לקחת אנשים, אתה תשאל אותם, תגיד, זה נכון לשמור שבת? זה נכון להניח תפילין? מה הוא יגיד לך? כן, זה נכון. אז למה אתה לא עושה? כי אין לו תשובה. מה תוקע אותו? תוקע אותו ההרגלים שהיו לו עד היום, שהוא לא מצליח להשתחרר מהם. יש לו קול פנימי שזועק, בוא תשמור שבת, בוא תניח תפילין, אבל הוא לא מצליח להיות קשוב לקול הפנימי הזה. כן. הנקודה היא אותה נקודה, שיש לנו קולות פנימיים, יש לנו תשוקות ורצונות פנימיים, ואנחנו לא מצליחים לתת להם ביטוי. למה? 1001 סיבות. אבל תראו את גם במקור מספר 12, אפילו יציאה מהגלות. תסתכלו במקור מספר 12, ושב השם אלוקיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אומר רשי, ועוד יש לומר, שגדול יום קיבוץ גלויות ובקושי, כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו. כעניין שנאמר, ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ירצה להוציא את היהודים מהגלות, הוא יצטרך לבוא אחד אחד, לעקור אותו משם. תיקח יהודי שנמצא בגלות, תשאל אותו, תגיד, לעלות לארץ צריך? מה הוא יגיד לך?
כן.
אז למה אתה לא עושה את זה? תראה, הפרנסה שלי פה. עכשיו, אנחנו לא באים לשפוט. לא, תעזוב, לא מדבר על אלה. לא מדבר על אלה. זה עוד מעט אני אגיע לזה. יש צדקות שתוקעת את האדם. תרף אני אגיע לזה. אבל הם כולם יגידו לך, צריך לעלות. וכל אחד מממצא 1001 סיבות, למה הוא לא יעשה את זה.
למה לא היום?
יפה מאוד.
במשיח. המשיח עוד לא הגיע.
בדיוק. לא, אני לא מדבר על אלה. לא, זה לא קשור למשיח.
יש.
נכון, נכון. אלה ואחת סיבות למה לא לעלות. התשעה לרצון הפנימי שלהם להיות בארץ, התשובה היא כן. התשובה היא כן. אבל הדבר הזה תוקע לנו את החיים. המון המון דברים חיצוניים תוקעים לנו את החיים. כשבאה התורה ואומרת פרשת ניצבים, ערב ראש השונה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, מה הדרישה ומה התביעה מאיתנו? מוריי ורבותיי, תהיו, בואו נהיה קשובים לקול הפנימי שזועק אצלנו. אמרנו אלף פעם, תשובה זה לא על חץ ספציפי כזה או אחר, זה גם נכון. אבל זה לא העיקר בעבודה בראש השנה. למה תוקים מלכויות, אומרת הגמרא, שתמליכוני עליכם. ריבונו של עולם הוא מלך איתך או בלעדיך. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, אל תדאג, עוד לפני שאתה היית יציר נברא, הוא כבר היה מלך, אתה יכול להיות רגוע. מה הדרישה מאיתנו כשתוקים בשופר? הדרישה מאיתנו, מוריי ורבותיי, בואו נמליך את קודש הבריחו עלינו. ואיך נמליך אותו עלינו? נהיה קשובים לקולות הפנימיים שהקדוש ברוך הוא טבע בנו כבר כשהיינו עוברים. איפה אנחנו רואים את זה? תראו במקור מספר, אני רגע קופץ, כי המצווה הזאת, מקור 18, אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה, עם הוריי ורבותיי, זה נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו בתוכו. יש קולות פנימיים, זאת הדרישה. מה זה המצווה הזו? אומר הרמב"ן, המצווה הזו היא זו מצוות התשובה. חז"ל, התורה באה ומורה לנו פה על מצוות התשובה. ואיזה ביטויים התורה משתמשת? לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה, ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים וכולי. זה לא נמצא, איפה זה נמצא? אצלך בפנים. אתה צריך להיות קשוב לכל הזה. אתה לא מבין שיש כל כך הרבה דברים שתוקעים לך את החיים. אתה מחויב לעבודה הזאת כי המשכורת פה היא טובה. אתה מחויב כי אתה נשארת תקוע עם אמרנו קודם את הדוגמה עם הרב והתלמיד. הגיע הזמן שתפרח. אתה תקוע כי אתה כל הזמן חושב אבל מה יגידו? אבל איך זה יצטייר? עכשיו זה נכון, אמרנו. אתה לא צריך לראות משונה. אדם צריך להיות, דעתו צריכה להיות מעורבת עם הבריות. אבל יש הבדל גדול אם בן אדם מעורב עם הבריות, הוא מעורב, הוא לא משונה, אבל הוא קשוב לרצונות הפנימיים שלו, זה בסדר גמור. ואף אחד לא יסתכל עליך בעין לא טובה. הרבה פעמים בשידוכים, באים החבר'ה ואומרים, אני מרגיש שהקשר תקוע. תקוע. אני שואל אותו, מה תקוע? הוא אומר, תקשיב, אני לא יודע, העסק לא זורם. אתה קצת נובר בתוך הקשר, ומה אתה מגלה? שהוא כל הזמן, כל משפט שהוא אומר, אז הוא חושב, איך היא תפרש את זה? ועצם זה, זה תוקע את האדם, כל החשבונות האלה, כל ה... הוא, יש לו איזה בערה פנימית לשלוח לו עכשיו איזה הודעה מפרגנת. אבל אולי זה ילחיץ אותה, אז הוא כובש את יצרו ולא שולח. אז מה הוא הפסיד?
והיא
חיכתה להודעה. הפסדת שאתה לא טבעי. הפסדת שאתה לא אתה. הפסדת שאתה לא מביא את עצמך לקשר. למה אתה רוצה שהיא תתרגש ממך אם היא מעולם לא פגשה אותך? כדי לפגוש אותך, אתה צריך עכשיו, יש בן אדם, הוא השתחק כבר בפגישה הראשונה. הוא אומר, תשמעי, אני החלטתי. סוף הפגישה הוא אומר לה, אני החלטתי. טוב, אל תהיה אידיוט. יש גבול לכל תעלול. זה מה שאמרנו, שדעתך תהיה מעורבת עם הבריות. אדם שאומר בסוף פגישה הראשונה, תשמעי את מוצאתכן בעיניי, מבחינתי אפשר לסגור את האירוע, יכול לחפש כבר את השידוך הבא, זה חסר טקט בן אדם. דעתו לא מעורבת עם הבריות. אבל מאידך, אדם שחושב כל הזמן איך היא תפרש ומה היא תגיד, ולכן זה תוקע אותו, הוא גם לא מעורב עם הבריות, הוא לא יכול להביא את עצמו. כך בכל תחום בחיים, קחו בעבודה. אדם כל היום מפחד איך הבוס, הוא רוצה למצוא חן בעיני הבוס. תפסיק למצוא חן בעיני הבוס. תמצא חן בעיני העבודה שאתה אמור לעשות. תעשה כמו שצריך, תאמין לי שהבוס יהיה הכי מבסוט ממך. אם אתה כל היום תחפש לרצות אותו, הוא ירגיש בזה. הוא ירגיש וזה יתקע לך את החיים, אתה לא תתקדם ככה. בחיים אתה לא תתקדם. להיות קשוב לקולות הפנימיים. רשי, לא בשמיים היא, מה רשי כותב? שאילו הייתה בשמיים, היית צריך לעלות אחריה וללומדה. רגע, רגע, ריבונו של עולם. רשי הפך את כל המשמעות של הפסוק. הפסוק בא לומר, המצווה הזו היא כל כך קרובה אליך, ובא רשי והופך את הכל. אמנם רשי לא מדבר על התשובה, רשי מדבר על התורה. אבל בשביל אבות, בוא נשאיר את זה רגע פה. רשי בא והופך את המשמעות. הוא אומר לך, גם אם היא בשמיים, אתה צריך לעלות. רגע, אז היא בשמיים או לא? מוריי ורבותיי, באמת היא לא בשמיים. אבל בעיניים שלנו, זה נראה לנו כאילו זה בשמיים. כשאתה בא לבן אדם ואומר, תהיה טבעי, תהיה אתה, תביא את מה שיש לך בתוכו, אז הוא שואל אותך, כן, אבל איך עושים את זה? זה באמת קריאת ים סוף. זה לא פשוט להיות קשוב לעצמנו. זה לא פשוט להביא את עצמנו לתוך הדבר הזה. אז זה באמת נמצא אצלך בתוכו. אבל בתחושה זה נמצא בשמיים. התפקיד שלנו וההוראה שהתורה אומרת לנו, זה באמת באמת תדע שזה קל. הבא להתאר, מסייעין אותו. כל מה שנדרש ממך זה לפתוח פתח כחודו של מחט. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא יפתח לך כבר פתח שקרונות ועגלות יכולות לעבור שם. תסתכלו, בואו נחזור רגע למקור 14. יש מה שנקרא צדקות שתוקעת את האדם. איך אתה יכול להגיד על צדקות שהיא תוקעת? בואו תראו. כמה תקיעות יש לנו בראש השנה? 100. למה 100? תלוי.
לא 100, אנחנו עושים 100.
עושים 100. 10. למה 100?
10
קולות 100. לא תימנים.
לא תימנים,
72 אתם לא? 72 אני חושב. למה 100? כי אם סיסרא, כך אומרים תוספות, כי אם סיסרא יבבה 100 פיות. איך נכנסה אם סיסרא לתוך ראש השנה שלנו לכל הרוחות והשדים? מה היא עושה שם? תעופי את והבן שלך מפה לכל הרוחות והשדים. מה אני צריך לחשוב על אם סיסרא כשאני תוקע בשופר? אז בואו נראה תירוץ. אני לא יודע אם נבין אותו לעומק, אבל הוא יחבר אותנו לרעיון. הגמרא בנזיר אומרת, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. שואלת הגמרא, ואמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן. אומרת הגמרא, אלא אימה כמצווה שלא לשמה. עבירה שלא לשמה, עבירה לשמה, זה כמצווה שלא לשמה. והגמרא מביאה ראיה. דכתיב, תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני. מנשים באוהל תבורך. איזה נשים? מה זה נשים? מה נשים שבאוהל? מי אלה נשים שבאוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה. אמר רבי יוחנן, אותו לילה שסיסרא בורח ונכנס לאוהל של יעל, שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה. שבע פעמים הוא בעל אותה, את יעל, שנאמר בין רגלי הקרה וכו'. שאלת הגמרא, רגע, אז איך אתה נותן פה צ'ופר ליעל, ואתה משבח ומרומם אותה, גדולה עבירה שלא לשמה, הרי מתניה מבעילה דילי, סוף סוף היא נהנתה. אמר רבי יוחנן, כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל הצדיקים. שנאמר, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. בישלם אמר השפיר, אנחנו מבינים למה אסור ללבן לדבר רע עם יעקב. אבל טוב, מה אכפת לך שיגידו דברים טובים? אל עליו, מה אתה מבין מפה? שמע מיני שגם הדברים הטובים אצל הרשעים, זה רע לצדיקים. זאת אומרת, יעל לא נהנתה אפילו לרגע אחד, מהשבע בעילות האלה באותו לילה. רגע אחד היא לא נהנתה. למה? כי הייתה צדיקה. גועל נפש, זה הגיל אותה הסיפור הזה. בא שפתי חיים, מביא את חכמי המוסר, ששואלים, מה אכפת לך אם היא נהנתה מעבירה או לא? הרי סוף סוף, היה פה הצלה לכלל ישראל? נו, ואם היא נהנתה על הדרך, מה כל כך כואב לך? כך שואלים חכמי המוסר. ומה מתרצים? עבירה לשמה נחשבת כמצווה רק אמה, אם היא נעשתה אך ורק לשם מצווה. אם אתה דחפת בתוך או גם קצת הנאה, איבדת את הלשמה. לא בטוח שלא עשית עבירה שלא לשמה, יכול להיות שהיית צריך לעשות את זה. אבל אתה רוצה לזכות במדרגה של עבירה לשמה, אתה צריך לא ליהנות בכלל. עכשיו בואו נראה. יש לפעמים, היה בן אדם, בואו ניקח את יעל. יש לה דילמה עכשיו. יש פה להיבעל לגוי, או להמשיך להיות צנועה באוהל. הרבה פעמים, הרבה אנשים לא כמו יעל, מה היו אומרות? עד כאן. אני לא מוכנה לפקוע בצדקות שלי. יעל אשת חבר הקני, באה לעולם בשביל הדבר הזה. זאת אומרת, יכול להיות שלפעמים צדקות יתר, תוקעת את האדם. יש לו קול פנימי, שמה שעכשיו שצריך לעשות, זה להיבעל שבע בעילות לאותו גוי רשע, אבל הקול הפנימי, החיצוניות, הצדקות החיצונית אומרת לו, אל תעשה את זה. לא כדאי לך לבכוע בתמימות שלך, בשלמות שלך. ואז אתה מאבד את הקול הפנימי הזה. זה מאוד מסוכן מה שאנחנו אומרים פה. איפה יעבור הגבול? מתי אנחנו נגיד, טוב, אז עכשיו נעשה עבירה, כי הצדקות תוקעת אותי, בשביל זה הבאתי את חכמי המוסר. אם יש לך טיפת הנאה מהסיפור הזה, סימן שאתה לא במקום הנכון. אבל לפעמים נדרש מאיתנו הדבר הזה. זה מאוד נדיר. זה מאוד, יש לזה גדרים. אבל הדעת שלפעמים צדקות יתר תוקעת את האדם מלפרוח. עד כדי כך שלפעמים ההגדרה של צדיק מהי? שב תלמד בישיבה כל החיים. ומה קורה להרבה אנשים בדרך? הם יושבים בישיבה והם פספסו את הנקודה שלהם בחיים. כי הם היו יכולים לתרום כל כך הרבה בתחום אחר. אולי אחד היה צריך ללכת להיות רופא ולהציל הרבה יהודים. מי אמר לך שכולם צריכים להיות שם? אומרים חז"ל, 1,000 נכנסים, אחד יוצא להוראה. האם נכון ככה לחנך דור שלם שכולם צריכים להיות ברמת הצדקות ולהישאר תחת הכתלים? זה דבר יפה מאוד. זה דבר חשוב מאוד. אצלנו הרבה פעמים יש בעיה הפוכה. כל כך מפמפמים שכולם צריכים לעבוד, שאנחנו מה יכולים לפספס? שפתאום לבן אדם יש קול פנימי, אני צריך להישאר בישיבה, אני צריך לגדול, הקול הפנימי הזה, לא, אנחנו לא קשובים לו. ואנחנו מאבדים תלמידי חכמים על הדרך. אז ברור שאנחנו צריכים למצוא את האיזונים. אנחנו צריכים להקים פה עם בריא, עם שקשוב לקולות הפנימיים, עם שלא מפחד כל הזמן. אבל אם אני אהיה קשוב לקול הפנימי, זה מה יקרה? תבנה את המערכות בצורה נכונה, ולא יקרה שום דבר רע. יקרו רק דברים טובים מהדברים האלה. תראו במקור מספר 20, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נחבר את הדברים. גם פרשת שבוע, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תיזרה, וכו' וכו' וכו'. אסון נוראי. באים הגויים ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם כך על הארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? יש פה חורי אף גדול. כשהתורה רוצה לבטא חורבן, תשימו לב פעם אחר פעם את מה היא מכניסה בתוך החורבן, מי שותף מאוד רציני בחורבן? מלח. איפה מצאנו את זה עוד? ספר שופטים. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בה הרג, ויתות את העיר, ויזרעי המלח. איפה עוד מצאנו? מי הפכה לנציב מלח? סדום ועמורה. אשת לוט. מלח זה תמיד ביטוי להפיכה, למצב קטסטרופלי. למה? האם הקדוש ברוך הוא נהנה להתעלל בנו? נהנה להביא חורבן לעולם? הקדוש ברוך הוא בבחינת זקנים, סתירת זקנים, בניין. הקדוש ברוך הוא לא סותר לשם הסתירה, אלא הוא סותר לשם הבנייה. אומר הרב קשתיאל, מה התכונה של מלח? התכונה של מלח זה לשאוב את כל הפנימיות החוצה. כשאנחנו רוצים להכשיר בשר, עם מה אנחנו מכשירים אותו? מלח. להוציא את הדם הבלוע בתוך הבשר. האסונות, הקשיים, הצרות, הם באים להוציא מאיתנו את הקול הפנימי. תשימו לב, הרבה פעמים אנשים שחוו אסונות, פתאום פרצו בכיוונים אחרים. האסונות גרמו להם לפרוץ החוצה. בכל מיני, יש כאלה שנכנסו לדיכאון, שהם לא היו קשובים למטרה של האסונות, והם נבלעו בתוך הקושי. אבל יש כאלה שהבינו שריבונו של עולם בא לשאוב מהם עכשיו את מה? לשאוב מהם את הקול הפנימי שלהם. והעצרות האלה לא עלינו ולא על אף אחד, אבל אם הם כבר באים, חובתנו להתבונן ולהבין למה הם באו. הם באו כדי להוציא מאיתנו דברים עצומים, כוחות גדולים, לגלות דברים שהיו חבויים בנו. תראו את אורות התשובה, הרב זצל במקור 24. המחאוב שמרגישים ברעיון התשובה, בראשית זריחתו, הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית. מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה, הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. וכל נתק מביא כאב ככאב של עקירת איברים המקולקלים וקריטתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים, שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם אמרות. כל תשובה תמון בכאב וקושי. כל ניתוק של הרגל יש בו קושי. כל קבלה חדשה יש בה קושי. וודאי וודאי שכאשר באים על אדם צרות בגוף, אז הקושי הוא גם במוחש ולא רק בנפש. אבל המשותף לכל הדברים האלה, שכל הקשיים אמרנו כבר, לא עלינו ולא על בנינו. אבל אם הם באים, אנחנו מקבלים אותם ומתבוננים ומבינים שיש בו איזה קול פנימי חבוי שלא מצליח לצאת החוצה. ודווקא האיסורים האלה, לא עלינו, באו להוציא את הדברים האלה החוצה ולגלות אור גדול. שיהיה לכולנו שבת שלום, חודש של תשובה ושנה טובה.